שלום וברכה. אנחנו בפרקי אבות, מסכת אבות. בפרק הראשון, במשנה זין. משנה זין היא משנתו של ניתאי הארבלי. ניתאי הארבלי הוא באותו זוג עם יהושע בן פרחיה. כן. לא סיימנו וב. סיימנו? לא דיברנו על עשה לך רב וקנה לך חבר. דיברנו קצת. הוא אומר שלא דיברנו מספיק. אני רוצה להוסיף... לגבי המילה קנה, שהאדם צריך לקנות חבר, יש מהמפרשים שכתבו אפילו בכסף. אפילו בכסף. אתה מוכן, אתה רוצה להיות חבר שלי, אני משלם טוב. בזה מובן, אפילו בכסף, כי הקניין, זה הכוונה שאני עושה מאמץ כדי לזכות. אני רוצה לפי זה שאם קניתי חבר, אז כיוון שקניתי, יש לו גם מחויבות כלפיי. כלומר, יש הדדיות. לעומת זה, רב לא קונים בכסף. למה? כי הרב חייב ללמד, בכל מקרה, אסור לרב לקבל כסף על התורה שהוא מלמד. זאת אומרת שהקניין יוצר שוויון ביני לבין החבר, אבל הרב שלי, אי אפשר לקנות אותו בכסף, בגלל שהתורה שהוא מעביר איננה שלו. כיוון שזה לא שלו, למדנו את זה ממשה רבנו, כן? ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים, מה אני בחינם, אף אתם בחינם. זאת אומרת, כשם שאני לימדתי אתכם תורה בחינם, ולא ביקשתי כסף על הדבר, כך כל הדורות הבאים אסור להם לקבל כסף על זה שהם למדים תורה, כי זאת לא התורה שלהם. ואז יוצא שמה שעושה לי את הרב, זה לא המאמץ שלי, אלא להפך. המוכנות שלי לקבל ממנו, למרות שהקבלה הזאת לא מקנה לי זכות עליו. ולכן, כשהרב שלי הוא הרבה יותר גבוה ממני, כי אני לא מקבל, כלומר, אין לו שום מחויבות כלפיי. אז ודאי שיש לו מחויבות לתת דברי תורה, אבל אין לי אחיזה בו, כי מה שהוא מעביר איננו שלו. כן, אסף. כשאני קניתי, קניתי ממך משהו, אז אתה חייב לספק לי.
בעצם זה שאני חבר שלך, זה לא מחויבות שלך
כלפיי? לא, כי חברות זה לא דבר, זה לא דבר הכרחי. אני לא חייב להיות חבר שלך, ואתה לא חייב להיות חבר שלי. אבל אם קניתי, אז אנחנו מחויבים.
אבל אם
יש לנו איזה קשר... יש משל דבר דומה בזוג. איך נבנה זוג? כן? ההלכה אומרת, האישה נקנית. כלומר, צריך זכות. אדם לא יכול סתם להתקשר אל אישה בלי שיהיה לו מחויבות משלו. לכן הוא נותן חפץ, למשל, היא נקנית, זה דורש את המאמץ שלו. ברור? היא לעומת זה לא קונה. היא לא צריכה לעשות שום מאמץ. כלומר, זה למטה מכבודה שהיא תצטרך לרדוף אחריו. ולכן האישה נקנית ולא קונה. כן?
אבל אם משתמשים במושג עניינה של תורה.
כן. זה קניינה של תורה, זה בדיוק העניין. זה קניינה של תורה ולא קניין הרב. אני קונה את התורה, כי אני פונה לכתובת הנכונה. אני פונה אל התורה. אבל את הרב אני לא יכול לקנות, כי זה לא הוא בעל הבית על התורה.
הרב לא קנה את התורה?
הרב קנה את התורה. ממי? ממי שמוכר אותה. זאת אומרת, מהקדוש ברוך הוא. אז לכן, דרך הרב אתה קונה מהשם. הוא בעצם רק הפך להיות מתווך. התורה איננה שלו. אתה מבין מה שאני אומר? יש למשל... ביטוי יפה אצל חז"ל, הרבה תורה למדתי מרבותיי ויותר מחבריי ומתלמידיי יותר מכולם. איך יכול להיות שהתלמיד מלמד את הרב? הרי התורה היא לא באה מהתלמיד, התלמיד הרי לא קיבל תורה. אז איך יכול להיות שהרב מקבל תורה מתלמידיו? אלא בגלל תלמידיו הוא מקבל עוד יותר תורה מהקדוש ברוך הוא. כלומר, זה לא התורה של תלמידיו, זה תורת השם. בזכות תלמידיו. כיוון ש, איך אומר הרמב״ם, כיוון שהם שואלים שאלות, אז הוא מוכרח לשאוב יותר תורה מן המקור. וואל, כן, מה אתה אומר?
יחד ממה שהרב אמר, בנוסף לזה אני מוסיף שהרב כן, התלמיד כן קונה את הרב בצורה מסוימת. ולא התלמיד, מעמדו מותר לספק, והוא לא רב.
אתה אומר, ללא התלמיד, מעמדו של הרב מוטל בספק.
אין לו מעמד של רב, וגם הוא לא מקבל יותר מלמעלה, לפי מה שהרב אומר. הוא מקבל פחות. אז באיזשהו אופן כן?
זה בדיוק ההבדל, דיברנו על זה בשיעורים הראשונים. מה, במשה קיבל. מה ההבדל בין רב לבין פילוסוף? כן, דיברנו על זה. שהפילוסוף, הכוח שלו זה בו. הוא מוליד את התלמיד. מה שאין כן התלמיד, מוליד את הרב בישראל. כי הרב הוא מוגדר לא כרב, מלכתחילה כתלמיד חכם. מה זה תלמיד חכם? הוא תלמיד של מי שקדם לו. אז זה גדולתו.
אבל זה סוג של התלמיד קונה את הרב בכל זאת, בזה שהמעמד של הרב נשאר מעמד, והרב צריך לשאוף מלמעלה בזכות זה שיש לו תלמיד. יש את אלמנט של קניין של התלמיד על הרב. ולא התלמיד הוא לא רב, התלמיד קנה אותו כרב.
זה עניין עקיף, זאת אומרת, התלמיד מקנה לרב תורה נוספת. הוא לא קונה את הרב. הוא מקנה לרב. אז הרב צריך את התלמיד, כן, הוא צריך את התלמיד כדי שהוא יוכל לקנות. הוא לא צריך את התלמיד כדי לקנות ממנו, או כדי להיקנות. תמיד, יש, זה, הבנו אחד את השני, אני חושב. כן, אז אין צורך לחזור עוד פעם שלישית על השאלה. הבנו. עכשיו, מה? כן. חבר אמת. למה לא? החברים של אמת זה רב, זה ההורים. ככה אמר לי פעם רב אברום שפירא. החברים האמיתיים של האדם זה ההורים שלו. כי כל חבר אחר אתה אף פעם לא יכול לדעת למה הוא נותן לך עצה. יכול שהוא נותן לך עצה טובה, יכול שההורים נותנים לך עצה לא טובה. אבל ברור שההורים, גם כשהם נותנים לך עצה לא טובה, זה בגלל שהם חברים. הם חברים באמת של הבן. מה שאין כן, החבר, אתה אף פעם לא יכול לדעת. גם יכול שאפילו החבר בעצמו לא יודע. כן. כל ישראל חברים, אין לזה כל קשר לנושא שלנו. מדוע? כי הביטוי כל ישראל חברים במקור, משמעותו צדיקים. כן, חבר ולא עם הארץ. ולכן יש הלכה, על ישראל, בסיס זה, כן? יש הלכה שכשכל ישראל עולים לרגל בירושלים, מותר לאכול אצל כל אחד, בלי לבדוק האם הוא מפריש תרומות ומעשרות. כן? מותר, כי כל ישראל חברים. הכוונה. כן.
כשאמרו
עשה
לך רב,
הכוונה
עשה לך רב יחיד?
כן. עשה לך רב, לא כתוב עשה לך רבנים. בגלל שאם אדם יש לו כמה רבנים, הוא מבולבל. כן? ככה כתוב מפורש בגמרא, שאדם צריך ללמוד מרב אחד, שלמגמר מרב אחד עדיף. מדוע? כי אז יש לו שורש. אחר כך, הגמרא אומרת שאדם שלומד מרב אחד בלבד, אין לו תורה. אז צריך להחליט. עונה הגמרא, בתחילת דרכו אדם צריך שיהיה לו רב אחד, בהמשך דרכו צריך שדווקא שיהיה לו הרבה. כי אם יש לו הרבה בהתחלה, אז הוא כבר לא יודע מה הכיוון, הרי כל רב אומר משהו אחר. לכן צריך שאדם יהיה לו אחיזה אחת. עשה לך הרב, הרב שלך. אחר כך, כשאתה לומד עוד יותר תורה, מאוד הרבה חכמים שמעשירים אותך, יש פה שתי אפשרויות. או שהם עוזרים לך להעמיק את מה שינקת מן הרב, או, מה שגם יכול לקרות, שאדם יחלוק על רבו. אבל יש לו נקודת התייחסות. זה בדומה קצת לשאלה המפורסמת בחינוך האמריקאי לעומת החינוך האנגלי. החינוך האנגלי, הוא מאוד סמכותי. לפחות האנגלי של פעם, כן, לא של היום. היום כולם בוכים על הלוויתנים. אבל חשבתי אפילו להקדיש את השיעור לעילוי נשמת הלוויתן, אבל אני חושב שנוותר על זה. כן. אבל החינוך האנגלי של פעם היה חינוך מאוד סמכותי, מאוד נוקשה. ואז באמריקה של שנות ה-50 החליטו לשנות את החינוך, ולעשות את האבא לחבר של הבן שלו. כלומר, אל תהיה סמכותי, תהיה חבר של הבן שלך. אז יש באיזה בעיה. כי הבן שלי, יש לו כבר 15 חברים. אם אני חבר שלו, אז יש לו עכשיו 16 חברים. אבל מה אין לו? אבא אחד. הוא איבד את האבא שלו. ברור? לכן יש... למה הבאתי את זה? כדי להסביר? למה? כן, לא, לא, זה לא בגלל רב אחד. מה? לא, זה לא היה נקודה. כן, כן, עכשיו אני מסביר, כן. זאת אומרת, שאדם יש לו אב, אז יש לו, זה בונה בנפש את ציר הסמכות. ברגע שיש לי ציר של סמכות, אני יכול, ביחס לזה, למדוד את עצמי. אני מקבל את הסמכות, מורד בסמכות, מקבל חצי מהסמכות, ממשיך את הסמכות. יש לי נקודת ייחוס. לעומת זה, אם אין לי אב, או אין לי רב, אז אין לי שום פרמטר שכלפיו אני יכול למדוד את עצמי. כן. איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, נכון. אבל יש משנה, זה משנה במסכת אבות. איזה הוא חכם הלומד מכל אדם? מה? זה בכלל לא סותר. איך אני יודע ללמוד מכל אדם? מאיפה למדתי ללמוד מכל אדם? מהרב שלי למדתי ללמוד, איך לומדים מכל אדם. בבקשה. הרי משל, יש ביטוי, סליחה, יש ביטוי גמרא, כתוב, בשלמה המלך, כתוב, ויחכם מכל האדם. אז חזל אומרים, מה זה ויחכם מכל האדם? אפילו מחרש שוטה וקטן. הבנת? הוא למד אפילו מחרש, משוטה ומקטן. זה נקרא לומד מכל אדם. כלומר, מה שאין כן, הרבו זה משהו אחר, היא צריך שיהיה רק רב אחד. כדי לדעת איך ללמוד מכל אדם. מובן? מה אתה אומר? האם הרב חייב להיות חי? זאת מחלוקת בין היהדות לנצרות. כלומר, לפי היהדות הוא צריך להיות חי, לפי הנצרות הוא צריך להיות מת. כן, כן, אמרתי, הם נוקטים עמדה בתוך המחלוקת. הם נוקטים עמדה במחלוקת. מה? כן, יש, אתה שומע מי בעלי המחלוקת, ואתה יכול לנקוט בעמדה שאתה רוצה. יש ביטוי יפה בקוראן, היהודים והנוצרים נקראים עמי הספר, אהל אל-כיתאב. כן? מה זה עמי הספר? אנחנו, בתנך זה לא נמצא הביטוי הזה, עם הספר. יש עם השם. אנחנו אומה חיה. ולכן כשאני לומד תורה, אני לומד תורה מאדם חי. כי הרי ברגע שאני לומד מאדם מת, זה מאוד קל. זה הדרך הבטוחה ביותר כדי לא לקבל ביקורת. אני לומד מאדם מת. הוא אף פעם לא יגיד לי אם אני הבנתי אותו נכון או לא נכון. אחד אומר. או. מה? זה בעצם סוג של גאווה. נכון. כן, מה אתה אומר?
אבל הנשיא הדור, הוא חייב הרב גדול בדור, הוא חייב.
נו.
אין לו ממי ללמוד.
הרב הגדול בדור? למה? הוא למד מרבותיו. פשוט מאוד. כן. ויותר מזה, לפעמים הוא ממשיך ללמוד מרבו, גם אחרי מותו של רבו. כי צדיקים במיטתם נקראים חיים. ברור? למשל, הרב צבי יהודה זצ"ל, פעם תלמיד שאל אותו, כבוד הרב, כשכולם יש להם בעיות, הם באים אליך. לאן אתה הולך כשיש לך בעיות? אז הוא אמר, אני מתייעץ עם אבא. בסדר? היו דברים כאלה.
אם אתה עושה אותו, אז איך הוא רחוק
ממך?
אתה עשית אותו.
הוא
עשה לך רב. איפה
הריחות?
אתה עושה אותו.
זהו, הכוונה, זה המשמעות. עשה לך רב. הרי הוא בהתחלה לא רב, אבל אתה עושה אותו. רב.
איפה הריחות?
כי אם לא, זה מה שנזיר. זה הריחות. עד רבה. זה אמרו החסידים. שאדם שאין לו רב, ייקח את אחד מחבריו ויעשה אותו לרב. כלומר, אף על פי שאם תמדוד אותו אובייקטיבית, יכול להיות שהוא לא רב. אבל אתה זקוק לזה שיהיה לך רב, לכן הרחק אותו מעליך.
יש לי קהילה שלא מתאים לרב, מעצבן אותם, אז הם מפטרים אותו. אז מה, איפה הריחוק פה? איפה הבניין של הקומה?
מי יתיר להם לפטר אותו?
הקהילה בוחרת רב.
מה פתאום? הקהילה בוחרת רב, אבל אחרי שהרב נבחר, הם חייבים לעשות מה שהוא רוצה. מי כאן ואילך, מי שלא מבסוט, שילך. כן? ברור. אתה לא יכול למנות פרנס על הציבור בלי להתייעץ עם הציבור. אבל אחרי זה, מי שלא מרוצה, שיעזוב לקהילה אחרת. היה פעם בעיר קובנו, שבליטה. היה אחד מגדולי הפוסקים, רבי יצחק אלחנן מקובנו. רבי יצחק אלחנן ספקטור מקובנו. שבא להתיישב אצלו בעירו, רבי ישראל סלנטר, אבי תנועת המוסר. רצה לגור בקובנו. קרא לו רבי יצחק אלחנן, אמר לו, אני מבקש שלא תגור פה. הוא אומר, למה? הרי אני סך הכל לא מתכוון לעבור על דברי כבודו, אני סך הכל מלמד מוסר. אמר לו, לא. כי מאחר ואני רב של קהילה, אני יודע שצריך להקל. אתה, שאתה ראש ישיבה, אתה נוטה להחמיר. ברגע שאני אוציא כולה אחת, אתה תצא נגדי. ובאמת, רבי ישראל סלנטר לא בא לגור אצלו. הבין את העניין. כן? בבקשה. חבר, הרי זה שאדם צריך לחתום לך על משכנתה, זה מדין ואהבת לרעך כמוך, זה מחייב כלפי כל עם ישראל. זה לא קשור אם אני חבר שלך או לא. חבר, אמרו המפרשים, זה מי שאתה מספר לו את סודותיך. זה הכוונה, חבר. ולא הרי הסוד שאתה יכול לספר לחבר, כי הרי הסוד שאתה יכול לספר לרבך. כן? כלומר, הקשר הוא בכלל לא במוכנות לעזרה. מוכנות לעזרה צריך לעזור לכל יהודי. בבקשה. לא, לא, ההפך, ההפך. בהלכה זה תמיד רק רב אחד. כלומר, ברגע שאתה גר באיזשהו מקום, אתה תקוע עם הרב של המקום כל הזמן שאתה גר שם. אז אם תגרו שם כל החיים, תקוע עם הרב הזה כל החיים. אבל לגבי לימוד תורה, אז אמרו שבתחילה צריך רב אחד ואחרי זה הרבה. כי אדם לא יכול להתגדל בחוכמה אם יש לו רק רב אחד. כן, בבקשה. יפה. קנה לך חבר, זה ברור. אם יש לך כבר כמה חברים, אז יש לך כמה אישויות. מה? אם אנחנו מבינים שהחבר, הכוונה, מי שאתה מספר לו את סודותיך, אז זה נוגע לנקודה יותר פנימית שלך. אז הנקודה היותר פנימית, ברגע שהיא מפוזרת בין כמה אנשים, אז היא כבר מפסיקה להיות פנימית. יש לך כמה אישויות, האישות נחולקת. באופן אמיתי, כן. כן.
מה ההבדל בין הסוד לרב לסוד לחבר?
לא הבנתי. לא אמרתי שיש
הבדל.
מה ההבדל בין הסוד של החבר והסוד של הרב?
הסוד שאתה כלפי הרב והסוד כלפי החבר.
אמרתי שזה לא אותם סוגי סודות. כי הרב, מטבע ריחוקו, הוא עוסק בדבר, בתיאוריה הכללית שלו. עם החבר, איך הדבר הזה יורד הלכה למעשה בחיים? איך חווים אותו? יש ביטוי, אגב, רב חבר, יש דבר כזה. אבל מדובר פה בכלל משתמשים בזה כדי להגיד שהתלמיד הוא קרוב להיות כרבו, נקרא רב חבר. אבל יש כמה משמעות יותר עמוקה. שהרב חודר מכוח תורתו עד הנפש של התלמיד, עד כדי שהוא כחברו. כן, מה קשה?
מה המקור של החבר שמספר
עשו? זה במפרשים. כן, אני אעשה אותו.
כן.
תנה לך חבר זה תלמיד. לא. לא. כן, זה אתה יכול להגיד שהתלמיד, זה בעידן כל אדם לחב זכות. אמנם בשיעור הקודם הסברנו שצריך לדון כל אדם לחף זכות, וכל בא לרבות את רבו והחבר. אבל מה זה האדם סתם, בלי כל? זה התלמיד. כי הרי פה מדובר, אם אתה רואה פה יש שלוש מדרגות. עשה לך רב, זה מי שמעליך. קנה לך חבר, זה מי שכמוך. אז מה זה השלישי? זה מי שפחות ממך. ודן כל האדם לחף זכות. למרות שיש לך אולי רשות לדון אותו לחף חובה. מה? טוב. מה? לא, זה לא הפוך, אני מסביר לך. והווה דן את כל האדם לחף זכות, אז כל האדם, כלומר, האדם, אם היה כתוב ככה, והווה דן את האדם לחף זכות, ברור שהכוונה לתלמיד. אבל אם אתה מוסיף כל, בא לרבות. מי לרבות? החבר והרב. מה? התלמיד זה הפשיטה. התלמיד זה כל האדם. זה האדם. אז זה מה שאני אזיל לך. המבנה של המשנה בנוי באופן שיש לך שלושה מישורים. למה צריך לדון את התלמיד לחף זכות? בגלל שאדם הוא מעל תלמידו, אז יש לו נטייה לראות את החסרונות שלו. לכן הוא צריך לדון אותו לחפש זכות. ברור? כן. לא, לאו דווקא. טוב, אז איפה היינו? עד כאן למדנו על עשה לך רב וקנה לך חבר. כן, אני רק רוצה להזכיר בצורה פשוטה, כן? עשה לך רב זה לא בהלכה. כי בהלכה אתה לא צריך לעשות לך רב. הרב של המקום הוא הרב, הרי יש מרדי התרה. כן. יש פירוש אחר שהרבנים נותנים בדרך כלל לעשה לך רב, זה למרות שאתה בעצמך רב, עשה לך רב. שלא תחליט לבד. למרות שיש לך סמכות להחליט לבד, אל תחליט לבד. המשנה השביעית, משנה זין, ניתאי הארבלי אומר, הרחק משכן רע, ואל תתחבר לרשע, ואל תתייאש מן הפורענות. ניתאי הארבלי הוא השני בזוג של יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי. אז הסברנו שהזוגות הם תמיד אחד דן מצד מידת החסד, והשני מצד מידת הדין, או האחד מצד האהבה, השני מצד היראה. זה השלמת האדם כל פעם מצד אחר. וניתאי הארבלי הוא אב בית דין, לעומת יהושע בן פרחיה שהוא נשיא. לכן, כיוון שהוא אב בית דין, הוא דן מצד מידת הדין. מה זה מידת הדין? היראה. כלומר, כיצד האדם ישלים את עצמו ביראה. וכל פעם מדובר בזוגות בהרחבת המעגל של התיקון. לבריאות. אנטיגנוס איש סוחו, בא לתקן את האדם בעצמו. יהיו כעבדים, אל תהיו כעבדים, אני חושב שאתה הרב נקבל פרס, אלא כעבדים המשמים של הרב שלא מנהל לקבל פרס. ויהי מורה שמיים עליכם. כל זה שייך לאדם עצמו בשתי בחינותיו, האהבה והיראה. אחר כך יוסף בן יועזר ויוסף בן יוחנן מרחיבים את תחום התיקון. כלומר, אם כבר אתה קנית את המידות שאנטיגנוס יסוחו מדבר עליהם, אז אתה צריך להרחיב את התיקון גם אל התחום של הבית. ואז יש אחד שאומר, יהי ביתך בית ועד החכמים, והשני אומר, יהי ביתך פתוח לרווחה. מדובר על הבית. אחר כך אנחנו מרחיבים את היחס של האדם אל האנשים שמחוץ לביתו. רבו, חברו, כל האדם. או השכנים. זה המידה של ניתאי הארבלי, שהוא בא להזהיר מצד מידת הדין. ניתאי הארבלי אומר, הרחק משכן רע. ואל תתחבר לרשע. אל תתייאש מן הפורענות. מה פירוש הדברים? הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע, זה בגלל ההשפעה הרעה של האנשים. כלומר, אם אתה מחובר בחיבור נפשי עם אנשים, אז זה ברור שבסופו, אם אנשים רעים, אז בסוף תתנהג כמותם, כפי שאומר הרמב״ם, שדרך האדם להיות נמשך אחרי חבריו ובני מדינתו. ולפיכך צריך האדם לחיות עם אנשים טובים. וזה הלכה מפורשת. כן, אולי נראה את זה ברמב״ם. יש פה... רגע, איפה זה? אולי זה פה? מה זה?
אחורי הסטנדרים.
כותב רבנו הגדול הרמב״ם בהלכות דעות. דרך פרק שישי, הלכה א', דרך בריאתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו. ונוהג כמנהג אנשי מדינתו. לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים. ולישב אצל החכמים תמיד, כדי שילמד ממעשיהם, ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך, כדי שלא ילמד ממעשיהם. זה המשנה שלנו. הוא ששלמה אומר, הולך את חכמים יחכם, ורואה כסילים ירוע, ואומר אשרי האיש וגומר. וכן, אם היה במדינה, מדינה הכוונה עיר, כן? או מחוז, שמנהגותיה רעים, ואין אנשיה הולכים בדרך ישרה, ילך למקום שאנשי הצדיקים ונוהגים בדרך טובים. ואם היו כל המדינות שהוא יודעם ושומע שמעם נוהגים בדרך לא טובה, כמו זמננו, או, כן, הרמב״ם היה מאוד ריאליסטי, הוא ידע מה מצבו של העולם, או שאינו יכול ללכת למדינה שמנהגותיה הטובים מפני הגייסות או מפני החולים, ישב לבדו יחידי. עניין שנאמר, ישב בדד וידום. ואם היו רעים וחטאים, שאין מניחים אותו לשב במדינה, אלא אם כן נתערב בהם ונוהג כמנהגם הרע, אגב, איפה הרמב״ם לקח את הביטוי רעים וחטאים? מסדום, נכון? ואנשי סדום, רעים וחטאים לשם מאוד. כלומר, אנחנו רואים שהרמב״ם יש לו פה בראש הדגם של האיש לוט. ילך, יצא למערות ולחווחים ולמדברות, ואל ינהיג עצמו בדרך חטאים. כי עניין שנאמר, מי יתנני במדבר מלון אורחים. מצוות עשה להידבק בחכמים וכו'. טוב, אז השאלה, זה מאוד יפה מה שאומר הרמב״ם, אבל זה נראה חלש. זאת אומרת שהנחת היסוד זה שהחברה גוברת עליך. אתה לא יכול לשנות כלום, אתה צריך להיות פסיבי, תהיה טוב, תהיה במקום שבו משפיעים עליך לטובה, אתה לא מסוגל, תברח. הדגם, כן, כפי שמתבקש כאן, זה הדגם של האיש לוט. אבל יש לי שאלה, היה בזמנו של לוט עוד אדם שחי בדיוק באותם התנאים כמו לוט? אברהם. לאן אברהם ברח? יותר מזה, אומרים ללוט, תברח אל אברהם. כלומר, כיוון שאברהם הוא החכם, הוא הצדיק, אתה צריך לברוח עד ביתו של אברהם, שמה תושפע לטובה. אבל ממי אברהם מושפע? אברהם לא מושפע, אברהם משפיע. כן? כלומר, אברהם שינה את עולם. כלומר, יש פה שתי אפשרות, או שאתה משפיע או שאתה מושפע. אברהם החליט להשפיע. אז מה המשמעות של ההלכה הזאת, לפי הרמב״ם? שאם לא הצלחת להיות משפיע, סימן שאתה חלש, תברח. כי אתה צריך להציל את עצמך. אבל זה בעצמו רומז. אל תהיה אחד כזה שהמדינה שבה אתה חי תהיה מדינה שמנהגותיה רעים. תשנה את המדינה שבה אתה חי. היה פעם איזה יהודי אחד, שרבינו הרב צבי יהודה שלח אותו לעיר מאוד מרוחקת בארץ, ואמר לו, לך תתיישב שם. אמר לו, אותו חכם, אני אסתדר, אבל מה עם הילדים שלי? איזה חינוך הם יקבלו? אמר לו הרב, אז תקים מסגירות חינוך. וכך עשה. לא. מה, זה לא... לא חומר, אתה תלך למקום שבו החינוך טוב. לא, תלך למקום שהחינוך לא טוב. אתה תסדר את זה. כן. והוא? כן, מה שאתה מתכוון, מי? כן. כמעט, זה נכון, הביטוי כמעט מאוד מוצא חן בעיניי, אבל תסתכל, המקור שאתה מביא זה רבי יוסף בן קיסמא, נכון? זה רבי יוסף בן קיסמא, מה אני אעשה? עכשיו, רבי יוסף בן קיסמא זה מובא בפרק שישי של מסכת אבות. אפשר לדון את רבי יוסף בן קיסמא בשני אופנים. בוא נלך על האופן הסימפטי. האופן הסימפטי לדון את רבי יוסף בן קיסמא זה אם נקרא את מה שכתוב בפרק שישי. אמנם יכולתי להגיד לך, בוא נחכה עד שנגיע לפרק שישי. אני לא יודע מה קורה לי היום. אני בכל עוד מסכים עם זה. טוב, איך כתוב? אמר רבי יוסף, בפרק שישי משנה ת', אמר רבי יוסף בן קיסמא, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ופגע בי אדם אחד ונתן לי שלום, ועזרתי לו שלום. אמר לי, רבי, מאיזה מקום אתה? אמרתי לו, מעיר גדולה של חכמים ושל סופרים אני. אמר לי, רבי, רצונך שתדור עמנו במקומנו, ואני אתן לך 1,000 דינרי זהב, אבנים טובות ומרגליות. מה רצה בעצם המציע פה? תדור עמנו במקומנו. ואז נוכל לספר שרבי יוסף בן קיסמא גר פה. מובן? לכן, הוא לא מוכן בשביל הכסף להגיד את זה. יש סיפור, היה רבי אליעזר ממץ, בעל השאגת אריה. העיר שבה גדל רבי אליעזר, לא, סליחה, לא רבי אליעזר ממץ. רבי אריה לייב, סליחה. רבי אליעזר ממץ, מישהו אחר. רבי אריה לייב ממץ, בעל שאגת אריה. איך לא תיקנתם אותי? הוא היה גר בעיר בריסק, שבליטה. והקהילה לא הייתה משהו מאוד עשיר, אז היו מפרנסים אותו, נתנו לו למתנה, זו הייתה המשכורת שלו, עז, שאותה הוא היה חולב כל יום, ונתנו לו גם מנה של מספו בשביל העז, כדי שהעז יהיה למה לאכול. בכל יום, כל יום מנת מספו, ואז הוא כל יום היה חולב את העז, זו הייתה המשכורת שלו. יום אחד, הקהילה מחליטה מכל מיני סיבות להוריד את המספו. משאיר לו את העז, אבל לא המספו. טוב, אז אין לו כבר במה לפרנס את העז שלו. הוא עוזב את בריסק, מסתובב בכל ערי גרמניה ומחפש משרה לרבנות, עד שהוא מגיע לעיר מץ, היום בצרפת, אז בתחום גרמניה, והוא משמש כרב של המקום. אחרי 10 שנים שהוא רב במץ, הוא מקבל מסר מהעיר בריסק. הקהילה שינתה דעתה, מוכנים לתת את מנת המספו. על המקום, הוא עושה את המזוודות שלו, עולה על הגלה, נוסע לשם. שאלו אותו, אנשי העיר, מה קרה? מה, הדירה לא בסדר? המשכורת לא בסדר? אנחנו פגענו בך? לא, הכל בסדר. הדירה מצוינת, המשכורת טובה. לא פגעתם. אז למה אתה עוזב? הוא אומר, כי זאת השאלה הראשונה שאתם שואלים אותי 10 שנים. לא. זה העניין. זאת אומרת, רצונך שתגור במקומנו. אין נדר, אלא במקום תורה. מקום שבו שואלים שאלות, זה הכוונה. בסדר, אז איפה היינו? עוד דרך. תראה, יש ברבי יוסף בן קיסמא, מוכר לך ממקום אחר? לא. אז אני אספר לך מאיפה הוא מוכר. הוא מוכר ממסכת עבודה זרה. עם רבי חנינה בן תרדיון. שפעם... מה זה? אתה לא מכיר? לא יכול להיות. אתה עובד עליי. רבי חנינה בן תרדיון, בזמן שהמלכות הרשעה, מלכות רומא, גזרה שלא ללמוד תורה, רבי חנינה בן תרדיון היה מקהיל קהילות ברבים ומלמד אותם תורה. אמר לו רבי יוסף בן קיסמא, מלכות זו מן השמיים המלכוה. אז ותמהני אם לא יארגו אותך, אתה וישרפו אותך עם ספר תורה שימך וכו'. אמר לו, מן השמיים ירחמו. אמר לו, אני אומר לך דברים של טעם, ואתה אומר לי מן השמיים ירחמו? ואף על פי כן רבי חנינא בן תרדיון המשיך ללמד תורה, ואחרי כמה זמן מת רבי יוסף בן קיסמא, וכל גדולי רומא היו בהלוויה שלו. יצאו מן ההלוויה, אותם הרומאים שהלכו לכבד את רבי יוסף בן קיסמא, לקחו את רבי חנינא בן תרדיון ודנו אותו לשריפה, עם ספר תורה עמו. שואל היה הרב צבי יהודה, באיזו הלוויה אתה מעדיף שתהיה לך? טוב, הלאה. כן. זה אשמתך, כי ביקשת את הפירוש השני. כן, מה אתה אומר? כן. מה אתה אומר שלוט כשהוא ברח מסדום נהיה עוד יותר גרוע? לא, זה תלוי, צריך לדעת איך ללמוד את הסיפור הזה. כי מזה, דווקא מהסיפור שאתה רומז לו, יצא משיח בן דוד. כן. רק שהם רבו. הוא המשפיע, אבל אומרים שהם רבו. איך אומר לו אברהם? ייפרד נא מעליי ואל תהי מריבה ביני וביניך, כי אנשים אחים אנחנו. בפירוש אנשים אחים, כיוון שאנחנו אחים, זה ייגמר ברצח. כי הטבע של אחים זה להרוג אחד את השני. כי האחים יש להם גורל דומה. אז ברגע שיש גורל דומה, אז יש תחרות על השגת היעד. זאת אומרת, זה בין רחוקים, אין בעיה. כן, מה אתה אומר?
ויצחק. יצחק
היה... יצחק, יצחק היה... כן, יצחק היה, כן. הביטוי של הרב ציודה, שאברהם הוא הפועל, ויצחק הנפעל. כן, אבל ממה הוא נפעל? נפעל מדברים טובים.
כן, אבל גם עדיין נשאר, נגיד,
בפרעו. עם פרעו? יצחק לא היה אצל פרעו. באחרים שלו. אצל אבי מלך, כן.
נו.
מה קרה אצל אבימלך? מה קרה אצל אבימלך? מה?
גם כן היו שם אנשים חטאים.
אצל אבימלך?
כן.
אצל אבימלך היו אנשים חטאים. נכון. והוא לא נפעל מהם. וישו היה קדוש. זה מדרגה שלישית. יש אדם נפעל סתם. אדם של חול שנפעל, שילך אצל החכמים. אדם של חול שפועל, אין לו בעיה. יש ביטוי בהלכה, איידי דתרי למפלט לבלה, כיוון שאדם פולט אינו בולע. אבל יש אדם שהוא נפעל וקדוש, אז הוא מובטח שמה שהוא יקבל זה רק השפעה טובה. יצחק הוא אדם קדוש, זה משהו אחר. כן. אז איפה היינו? הרחק משכן רע, ואל תתחבר לרשע. כן. לא שייך להגיד אל תתחבר לשכן רע, כי מה שעושה את האדם לשכן זה לא ההתחברות שלך, אלא זה הקרבה שלו. לכן מבחינת הביטויים יש הבדל בין הביטוי של שכן שהוא הרחק לבין רשע שאל תתחבר. יש בביטוי אל תתחבר לרשע יש שאלה, שהרי לפעמים מתחברים לרשע כדי לעשות דברים טובים. למשל, יש משנה, לא משנה, יש מאמר בתלמוד הירושלמי, גדול קידוש השם מחילול השם. לכאורה זה טריוויאלי לחלוטין. כלומר, איך יכול להיות שהתלמוד טרח להוציא דיו על דבר שהוא כל כך פשוט? כי זה מה שיגיד, יותר טוב לעשות מצוות מלעשות עבירות. באמת, כל הכבוד, לא ידענו. כן? גדול קידוש השם מחילול השם. לכן המפרשים של הירושלמים מסבירים שהכוונה, כשיש לך מצב של מפעל מעורב, יש במפעל, מפעל שיש בו תערובת של חילול השם וקידוש השם. יש צדדים שאם תצטרף, אתה תהיה שותף לקידוש השם, אבל אתה גם תהיה שותף לחילול השם שנעשה מאותו מפעל. אז בעצם הדרכת הירושלמי זה, גדול קידוש השם מחילול השם. כלומר, אם את, למרות שיש חילול השם, תצטרף בגלל קידוש השם, שהוא הצד הגובר. כן, ככה גם יש להסביר לגבי הציונות החילונית, שיש בה הרבה חילול השם, בתחום מערכת המשפט ומערכת החינוך, אבל יש קידוש השם כללי, שזה הקדוש ברוך הוא מחזיר את עמו לארץ ישראל, מקיים את דברי הנביאים. העצמאות של האומה הישראלית היא קידוש השם במהותה. וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים. אז לכן מצטרפים, למרות הצדדים של חילול השם שיש בדבר. זה הרב ציודה היה מוסיף על דבריהם, גדול קידוש השם שבא מחילול השם, מקידוש השם שלא בא מחילול השם. כלומר, אם יש קידוש השם שצומח מתוך חילול השם, זה עוד יותר גדול. אבל לא צריך להגיע עד לכך, אני מבקר את הפירוש של הקורבן העדה ומראה הפנים על הירושלמי, זה מספיק לענייננו. כן, אז מה זה? ואל תתחבר לרשע. אז לכאורה, אתה כן מתחבר לרשע, בגלל צדדים של קידוש השם שהוא עושה. כן? אפילו מותר להצטרף אפילו לדתיים בשביל זה. כן? והשאלה, מה תעשה עם אל תתחבר? אלא הכוונה, אל תתחבר, אתה צריך לעשות בעצמך הבחנה בין הצד המקולקל שמי שאתה מתחבר אליו, שלצד המקולקל הזה אתה לא מתחבר, לבין הצד החיובי שאתה מתחבר אליו באהבה. כן? אתה מתכוון כתוב. אמרת רשום, אני לא יודע למה אתה מתכוון. כן, כתוב, כן?
חלק משכן רע ולהתחבר לרשע. מה זה בין רע לרשע?
שכן רע, לא, זה, רע ורשע זה שני עולמות שונים לגמרי. רגע, אין מה לדבר. כן? כי הרע זה לא דבר רע. הרע זה דבר מצוין, נכון? איך כתוב? וייצר השם אלוהים את האדם, וייצר, יש כמה שני יהודים, נכון? יש יצר טוב ויצר הרע. מסיק מזה הרב קוק, אם כן, שהאדם הנורמלי זה אדם שיש לו שני יצרים. אדם שאין לו יצר הרע זה אדם חולה. צריך לקחת אותו לרופא שייתן לו מנה שיצר הרע. כך שהרע שבאדם זה דבר טוב. זה טוב שיש לו הרע. מתי זה מקולקל? כאשר האדם מאמץ את הרע בתור דרך החיים שלו. אז הוא רשע. השין זה שין האימוץ. זה כמו... רק שנייה. השין זה שין האימוץ. כמו שאתה אומר, לשחטב, לשחפל. כן? זה שין האימוץ. לכן רשע זה מי שאימץ את הרע. בסדר? לכן, ברשע שבהגדה, כתוב שצריך להוריד לו את השין, נכון? אף אתה, הקהת, שיניו. ואז נשאר הרע הטבעי, ואז עם הרע הטבעי אפשר להתמודד. נכון? אז לכן, אל תתחבר לרשע. לרע כן, אז, אבל הרחק משכן רע. מדוע? כי מי שהוא רע, אם הוא בקביעות קרוב אליך, יעשה אותך רשע. נכון, זה הכוונה. שאדם יהיה רשע בגלל שיש לו שכן רע. כי אותו... לא. השכן הרע זה השכן שבו הצד הרע הוא הבולד. כלומר, זה מה שאתה מחיפשת שם. כן, הקביעות. לעומת זה, החבר, לפעמים אתה מחובר אליו, לפעמים לא. יכול להיות לך חבר רע. אם הוא לא רשע, זה בסדר. כי כשאתה רוצה, אתה פוגש, כשאתה לא רוצה, אתה לא פוגש. כן? אבל אם המקלט כל הזמן דלוק, אז זה בעיה. כן? לא, אפילו רע. אפילו משכן רע בלבד. כן. לעשות הבחנה בין שני הצדדים של הרשע. כן, זה רבי... יש דברים שהם פשט. סברה פשוטה. שערי, יש לי שאלה. אם אתה, למה, מדוע לא באים בטענות אל אברהם? מדוע אברהם לא ברח אל המדבר? לא. הוא היה הולך מעיר לעיר ומקום למקום וקורא בשם השם. זה הרמב״ם בעצמו כותב בהלכות עבודה זרה. שאברהם היה הולך וקורא בשם השם בכל המקומות. נכון? כן. דווקא מאדם כמו לוט הוא התרחק. וישא אברהם ארצה הנגב להתרחק מלוט, כך אומר רש"י. כלומר, חצי צדיק זה בעיה. רשע מוחלט זה הרבה יותר קל, אתה מסתדר איתו. איך היה אומר רבי פנחס מקורץ? זה... לא, רבי ישראל מקוזניץ, אני חושב. הוא אומר, צדיק גמור אוהב רשע גמור. צדיק שאינו גמור אוהב רשע שאינו גמור. אומר הפוך, צדיק שאינו גמור, אוהב רשע שאינו גמור, צדיק גמור, אוהב רשע גמור. כלומר, גדולי המאמינים וגדולי האפיקורסים עשויים להבין אחד את השני. יותר מאשר הבינוניות של לוט, למשל, שהיא בעייתית עבור אברהם. עכשיו, מה? למה לא? מסכת אבות היא לא נכתבה רק בשביל דור התנאים. כן, יש דבר כזה, יש שכן רע. לא, בין שתיים לארבע עושה רע, זה שכן מזיק, זה משהו אחר. מה? במידות, זה המידות הרעות. המידות הרעות. עכשיו, כי אתה קונה את דרכי ההתנהגות שלו, כלומר, יש לו נורמות התנהגות שאתה חייב לפעול לפיהן. זה הכוונה. אבל... יש בתלמוד, במסכת מגילה, שורה של רבנים שהאריכו ימים. ותלמידיהם שאלו אותם, במה הארכת ימים? וכל אחד אומר, אני הארכתי ימים בגלל זה, בגלל זה. כלומר, כל אחד עושה רשימה של דברים טובים שהוא היה עושה, שבזכותם הוא האריך ימים. שם גם יש סיפור תמוע על רבי, רבי יהודה הנשיא, ששואל את רבי יהושע בן קורחה, במה הארכת ימים? ובמקום לענות, רבי יהושע בן קורחה נפגע. אומר לו, קצת בחיי? מה? אז רבי אומר, סליחה, אבל תורה היא וללמוד אני צריך. מפרש הרב צבי יהודה, מדוע רבי יהושע בן קורחה הגיב באופן שונה מכל שאר התנאים? לפי אחת הדעות, רבי יהושע בן קורחה היה בנו של רבי עקיבא. למה נקרא בן קורחה? כי רבי עקיבא נקרא קרח. לכן זה היה כינויו של רבי יהושע בן קורחה, שהיה בנו של רבי עקיבא הקרח. ורבי היה מבית הנשיאות, הוא בעצמו היה נשיא. ובזמן מרד בר כוכבה הייתה מחלוקת חריפה בין הנשיאות, בית הנשיא, לבין רבי עקיבא. שרבי עקיבא תמך במרד הגלוי נגד הרומאים, ואילו בית הנשיאות ניסה איכשהו להתפשר עם הרומאים. והייתה ביקורת של אלה על אלה. במיוחד שהצבא של בר כוכבה לא היה מורכב רק מצדיקים. אז הרבנים של בית הנשיא הסתכלו על רבי עקיבא כמה, הוא הולך עם הפושטקים האלה, זה לא מוצא חן. ולכן, כששנים רבות לאחר מכן רבי שואל את רבי יהושע בן קורחה, שהוא כבר זקן, במה הארכת הימים, כאילו הוא רוצה להזכיר לו את תקופת הנעורים שלהם, שאז הייתה מחלוקת. לכן הוא אומר לו, קצת בחיי, כלומר, אם אתה רוצה לקבור את המחלוקות העתיקות, כלומר, אתה רוצה בעצם לעורר את המחלוקת, ולראות מתי סוף סוף בעל המחלוקת שלך ימות. לכן הוא נפגע. אז הוא אומר לו, תורה היא ולימוד אני צריך, הוא מסביר לו שיש לו שאלה אמיתית. איך אתם התחברתם לאנשים מקולקלים? ואז עונה לו רבי יהושע בן קורחה, מעולם לא הסתכלתי בפניו של אדם רשע. זאת אומרת, גם כשהיינו איתם, ידענו להבחין מה טוב ומה רע בהם. האמת היא שרבי יהושע בן קורחה, לפי זה, ברור לחלוטין שהוא קרא את אגרות ראייה באיגרת המפורסמת של הרב, איגרת תקנה. שם יש, כידוע, התייחסות של הרב לשאלה ששאל אותו הרדב"ז. הרדב"ז היה מתנגדו הגדול של הרב קוק בהרבה מאוד דברים, בהלכה ובהנהגה. אז אחת השאלות שהוא שואל, הרדב"ז זה רבי יעקב דוד בן זאב וולובסקי, שהיה חבר ילדות של הרב קוק בעוד באירופה. אחר כך הרב קוק עלה לארץ ישראל, נהיה רב ביפו והמושבות. הרדב"ז היה רב בארצות הברית, ולאחר מכן עלה גם הוא לארץ ישראל, והתיישב בצפת. אז איגרת תקנה, שנכתבה בשנת תו רש עין ג' עוסקת במחלוקת שלהם בענייני השמיטה. רואים שם מתוך, זו איגרת מאוד ארוכה, שבה רואים שהרב קוק מתייחס לשתי טענות. א', כל מיני טענות הלכתיות בנושא היתר המכירה של הקרקעות בשמיטה, וגם היחס של הרב קוק לחילונים. ששם כותב לו הרדב"ז, איך אותו קוק שכאשר הייתי צעיר לימד אותי יראת שמיים, עכשיו נעשה ציוניסט. כן? ואיך הוא מקרב את הפושעים, והרי אנחנו מתפללים שלוש פעמים ביום, ולמלשינים אל תהי תקווה, וכל הרזידים כרגע יובדו, וצריך להתפלל שירחתו מן העולם. אז איך אתה מתחבר אל אנשים כאלה? אז הרב קוק שם מעריך מאוד להסביר לו את כל הצדדים השונים של ה... יחס אל אנשים שאינם שומרים תורה ומצוות, על מי נאמרה ברכת המינים באמת, ודאי שלא על בוני הארץ וכו'. ושם הוא מסביר גם שיש שני צדדים של קדושה באומה הישראלית, הקדושה העצמית והקדושה של המעשים, מה שנקרא הסגולה והבחירה. כן, זה דברים מפורסמים. אחר כך הוא אומר, כן, והשם יתברך יודע שלא את כל הפושעים אני מקרב. כלומר, אל תחשוב שאני לא עושה הבחנות. כי אם אותם שאני מרגיש, מעניין, מה אתה מרגיש? כן, כנראה שהרב קוק סומך על ההרגשה שלו, כי הוא אדם קדוש. שכוח סגולי גדול מונח בפנימיותם, ודרכים רבים ישנם לידיעה זו. כלומר, איך תשאל אותי איך אני יודע שיש כוח סגולי גדול? יש הרבה מה ללמוד, וספרים גדולים צריכים לכתוב בזה כדי לבאר גם רק שמץ מהדבר הגדול הזה. אבל יחד עם זה, כן, לפני כן הוא כותב, מה יקרה עם מי שאיננו כמוני? כן, אני הרב קוק, אני אדם גדול, אדם קדוש, אז אני יודע להבחין מה הצד הקדוש והצד הלא קדוש. מה יקרה אם אנשים שהם לא כמוני יעסקו בזה? הוא אומר, ונשמות כאלו של פושעי ישראל, אם יזדקק לקרב אותם מי שאין בו דעה עמוקה של תביעת עין לדעת לחלק בין הצד הסגולי הפנימי הקדוש שבהם ובין הצד הבכירי המקולקל שבהם, שהוא מקיף את נפשם כחוכים וקוצים הסובבים שושנה, הוא יוכל להתקלקל הרבה חס ושלום וללמוד ממעשיהם ולהידבק בצד הרע שבהם. איך אמר לי פעם יהודי אחד? אם מה שהרב קוק אומר זה נכון, מה שאומר על החילונים שיש בהם קדושה וכו' וכו', אני אהיה בעצמי חילוני, אני אהיה כמוהם. טוב, אז אמרתי לו, בשבילך כתב הרב קוק את השורות הבאות. והוא מחויב להתרחק מהם. והשם יתברך נותן בלבבו רצון זה ומחשבה זו של שנאה ושל התרחקות כדי שלא יבולע לו. כלומר, הקדוש ברוך הוא מציל אנשים חלשים על ידי שהוא נותן בליבם שנאה. אתם אומרים, יש הרב קוק כל כך אוהב את עם ישראל, הוא מוכן ללמד זכות על כל דבר, כולל על השנאה. כן? כלומר, יש אנשים שמה אפשר לעשות? הם נורא מסכנים, אז אין ברירה, ריבונו של עולם עוזר להם להינצל מן החילונות, על ידי שהוא עושה אותם שונאים. לעניין, בשבילם כן, כי אם הם יהיו חילונים, הם יהיו הגרועים שבהם. אבל מי שהוא תמיד שקוע ברעיונו, בהסתכלות פנימית, באור תורה וקדושה ויראה עילה, מצד רוממות ריבון כל העולמים, חיי החיים ברוך הוא, ולא חס ושלום ביראה תיטעה לבדה מצד עונשי עולם הזה, עולם הבא, שהיא יראה חיצונית, שאסור לתלמידי חכמים העוסקים ברזי תורה בהבנה פנימית להרבות בה. כלומר, מי ש... עשו כל הזמן באהבת השם, ולא כל הזמן שומע קלטות האומרות לו כמה הוא יישרף בגיהינם, שזה דבר חמור מאוד לתלמידי חכמים העוסקים ברזי תורה, לשמוע קלטות כאלה. רק לקחת ממנה מעט כדי לייצר את הגוף ונטיותיו הגסות, במידות רעות ותכונות מגולות חשונה, אבל העיקר צריך להיות הלב מלא אהבה, קדושה, אהבה קדושה ויראה עליונה, מצוות קדושים, כיראת מלאכי מעלה, גיבורי כוח עושה דברו, שזה מה שאנחנו לומדים בתוכנית אמונה במכון מאיר. תלמידי חכמים כאלה אינם מכירים בטבעם את טבע הסגולה הפנימית, ויודעים להפריד ממנה בדבקות מחשבתם את הקליפה הבכירית, והם חייבים ומוזהרים על זה לקרב פושעים כאלה שסגולה פנימית יש להם, כדי לעורר יותר ויותר את כוח הטוב הצפון בהם, עד שיתגבר לגמרי על הרע הבכירי ויכניע אותו. ופעולת חכמים לוקחי נפשות כאלה אינה חוזרת ריקם בשום פעם. לפעמים פעולותיהם נראות בגלוי. כן? אתה חושב מה? אני קירבתי את האנשים האלה ולא ראיתי שום תוצאה. אומר, מה אתה לא ראית תוצאה? לפעמים אתה רואה תוצאה גלויה, על ידי מה שהם קורבים מהם מטיבים את מעשיהם ומיישרים את דעותיהם יותר בפועל. ולפעמים נכנס רק גרעין פנימי בהם. וכבר בטוחים הם שלא ייפטרו מן העולם בלא תשובה. מעשה באליעזר בן יהודה, שעם כל הזכויות שלו, שהוא חידש את השפה העברית, היה שונא רבנים לא קטן. כלומר, הוא בשנאתו לרבנים ולהלכה, היה יכול ללמד שיעורים רבים את יוסף תומי לפיד, שהוא באמת אדם אוהב ישראל לעומת אליעזר בן יהודה. אוהב יהדות. אבל... אליעזר בן יהודה היה מדי פעם מבקר אצל הרב קוק, כדי לשאול אותו שאלות בעברית. והרב קוק היה עונה לו. היה מאיר לו כאן, מאיר לו שם. פעם אחת הוא הגיע לרב קוק, ואחרי שהוא שאל את השאלות והרב קוק ענה לו, הרב קוק הוסיף לו, אולי תשוב כבר? ואז הוא ענה, אולי, והלך. ולמחרת מת. לפעמים, כתוב כאן, וכבר בטוחים הם שלא ייפטרו מן העולם בלא תשובה. ואפילו אם חלילה יהיה המושפע כל כך גרוע שהוא בעצמו לא יזכה לשוב בתשובה, יפעול כוח הגרעין הזה על טבע נפשו, ונפיק מיני זרעה מעלייה שישוב בתשובה, ויתקן גם כן את נפש אביו כדין ברע מזכה אבא. נעשה שפעם אחת אני נשאלתי באינטרנט שאלה על ידי אחד מגדולי השמאלנים שטען כל מיני טענות שמאלניות קלאסיות של שנאת ישראל. אז עניתי, וזה היה, זה התפרסם באתר, ברשימת מכותבים. אחד מהמכותבים היה תלמיד חכם חשוב, אמר לי, למה אתה בכלל עונה לו? אין לו סיכוי. עניתי לו, וכבודו יודע שלא את כל השמאלנים אני מקרב, כי אם את אלה שאני מרגיש שסגולה פנימית מהירה בהם, וספרים רבים צריך לכתוב בעניין זה. אז הוא, כשהוא שמע את זה, הוא הוסיף, וייתכן שגם אם הם לא יחזרו בתשובה, אבל הוא או בנו או בן בנו יחזור. כולי, טוב. זה אחד שהכיר את איגרת תקנה. טוב. אז איפה היינו? כן. זה אל תתחבר לרשע. אז אני אומר, אל תתחבר לרשע, יש הרבה צדדים של אי ההתחברות לרשע. ייתכן גם שהדברים נאמרים על רקע ההתפשטות של הצדוקיות באותם הימים. וזה אחת הבעיות שבסוף הביאו לחורבן בית שני. כי הייתה שנאה בבית שני. גם כשהייתה מוצדקת, אז מה אם היא מוצדקת? אבל היא שנאה. ואל תתייאש מן הפורענות. טוב, רק על הביטוי הזה צריך להרחיב מאוד, ואין כעת השעה מספקת לעניין זה. שלום.